ויפגע, כתוב ויפגע במקום ויד אין שם כיווה השמש. אז שם קצת המדרשים מסבירים מה עניינו של מקום. שאדם שיש לו מקום, אז יש לו משמעות. המקום הוא נותן משמעות, הוא נותן תוכן להופעתו של האדם בעולם. אז בהקשר הזה אני חושב שגם זה נכון, שכשהמקום הוא דווקא במקום כזה, אז יש פה עניין מיוחד בבירור הזה שאנחנו מבררים בכל המפגש שלנו בספר בראשית עם האבות, שלא רק שהם קבורים פה, אלא בעיקר שהם חיו פה. כל הופעת החיים של האבות והאימהות היו פה במקום הזה. וממילא כשאנחנו פה אלפי שנים אחר כך חיים במקום הזה, אז אנחנו בונים בעצמנו על ידי בירור, בונים קישור וחיבור לקומת החיים הזאת. אז בעזרת השם ככה יש לנו זכות, אני חושב, וננסה קצת לברר את הדברים. הפרשה שלנו מתחילה באיזשהו אירוע נקודתי קטן, אבל שהוא אירוע שחוזר על עצמו הרבה 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 במפגש עם האימהות, על זה שרבקה קרה שהיא לא יולדת, ואז התורה אומרת, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם מוליד את יצחק. קודם כל ננסה קצת בכלל בפסוק הזה, אלה תולדות יצחק בן אברהם. אם כתוב אלה תולדות יצחק בן אברהם, בפשטות צריך להיות כתוב, יצחק הוליד את יעקב ואת עשיו. אנחנו מדברים על התולדות של יצחק, אז למה כתוב שאברהם הוליד את יצחק? צריך לכתוב את מי יצחק הוליד, לא את מי אברהם הוליד. ננסה בהמשך אולי קצת לברר את זה. בהמשך הפסוקים כתוב, כשיצחק ורבקה מתפללים, כתוב, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי ההכרה היא, ויעתר לו השם, ותער רבקה אשתו. התורה משתמשת במילה ויעתר. ויעתר, מה זה ויעתר? זה פשוט הוא התפלל. אבל מה זה המילה הזאת? אז ככה כתוב, המדרש אומר, ויעתר, זה מלשון עתר. עתר בלשון, חז"ל זה כלשון. כמו מה האתר הזה שהוא מהפך את התבואה, ככה תפילתם של צדיקים מהפכת את הדין. עכשיו יש פה מי שעובד, מי שעבד קצת עם כלשון ועם מהפך את התבואה וככה מנסה גם להפך את האדמה, יודע שזו עבודה לא פשוטה, זו עבודה לא קלה, זה לא איזשהו משהו מאוד מאוד נעים וזורם, וצריך הרבה מאמץ בשביל להפוך את התבואה, הרבה מאמץ בשביל להפוך את האדמה עם הכלשון. אז המשל הזה, מה האתר זה מהפך את התבואה, זאת אומרת, הוא דורש איזשהו הוצאה לפועל, איזשהו גיוס של כוחות מיוחדים בשביל להפך. ככה תפילתם של צדיקים. תפילתם של צדיקים בפעולה שלה, היא מסוגלת להפוך את מידת הדין ולפעול את מידת, נגיד ככה, לפעול את מידת הרחמים אולי בהקשר הזה. וככה, אז זה בעצם אולי הביאור של דברי המדרש, שהיצחק הוא מסוגל להפוך, על ידי התפילה שלו הוא מסוגל ליצור מהפך בגבורה כל כך עליונה, ליצור איזשהו מהפך בחשבון האלוקי ולגרום לזה שרבקה, ויעתר לו השם, ותער רבקה אשתו. וכשאנחנו פוגשים את יצחק אבינו בשתי הפרשיות האלה, פרשה הקודמת, פרשה הזאת, אז בקריאה פשוטה לא כל כך פוגשים את יצחק במקום הזה. זאת אומרת, יצחק פה לפי דברי המדרש של מה האתר זה מהפך את התבואה, ככה יצחק בתפילתו הפך. אז יצחק מופיע כאיזשהו גיבור, כאיזשהו אדם שהמציאות, כל המציאות היא קטנה עליו, והוא מתמודד איתה בגבורה ומיישר אותה לפי מה שהוא רוצה. אבל בקריאה פשוטה של הפסוקים אנחנו לא פוגשים את יצחק הזה. את מי אנחנו פוגשים ככזה בדרך כלל? את אברהם, אולי יש עוד אחר כך עוד דמויות, אבל יצחק לא כל כך מופיע בצורה כזאת. הרב צבי יהודה קורא לזה שיצחק הוא מבטא את הנפעלות. לעומת הפעיליות של אברהם אבינו, יצחק מבטא את הנפעלות. מה הכוונה הנפעלות הזאת שיצחק מבטא? ואיך זה מסתדר עם המהלך פה שהוא עושה עם התפילה? יצחק אבינו, לכאורה הוא נראה שהוא לא פועל במציאות. עכשיו, מה זאת אומרת שהוא לא פועל במציאות? המציאות שלנו היא מציאות ארצית, היא מציאות טבעית. כשאנחנו פועלים בתוך המציאות הארצית, בתוך המציאות הטבעית, אז אנחנו פועלים בתוך הממדים האלה, בתוך הממדים הארציים. ויש אפשרות לאדם הרבה פעמים להיות אקטיבי, להיות פעיל בתוך הממדים הקיימים. השאלה היא, האם האדם רוצה להישאר בתוך הממדים הקיימים, או להכניס ממדים חדשים יותר, להכניס קומות חדשות שלכאורה לא קיימות במציאות, ולהופיע אותם בתוך המציאות. הנפעלות הזאת של יצחק, מה היא בעצם? היא בעצם, היא לא פסיביות. היא לא מבטאת את זה שהיא, רואים בה מאוד בפסוקים, שבסוף הכל מסתדר ליצחק. יצחק הוא לא כל כך פעיל כמו אברהם, מבחינת ה... אבל בכל המפגשים שהוא עושה, גם עם אבימלך, וגם עם הבארות, יצחק מסתדר. לא, עם אבימלך בסוף, ויצב אבימלך את כל העם לאמור, הנוגע באיש הזה ואשתו מות יומת, אף אחד לא נוגע ביצחק, בלי שיצחק עושה שום דבר. הבארות, גם הבארות עצמם, יצחק לא חופר שום בארות. סך הכל היה בארות שאבא שלו חפר, פלישתים סתמו, אז הוא פותח אותם שוב. הוא לא עושה, אין פה איזה פעולה. מצד שני, את מה שאברהם חפר, פלישתים סתמו, וכשיצחק חופר, הם כבר לא סותמים אותם. זאת אומרת, הכל מסתדר לו בצורה פשוטה, בצורה זורמת, בצורה טבעית. אז מה זה הנפעלות הזאת? יצחק, כשיצחק אבינו חי בתוך המציאות, יצחק לא חי את המציאות כמו שהיא. יצחק בעצם, יש פה שני סוגים של אפשרות לחיות במציאות. יש מפגש עם המציאות כמו שהיא מתגלה, ויש מפגש עם המציאות כמו מה השורש שלה, מה המהות, מה התוכן הפנימי שקיים במציאות. ואת הדבר הזה, יצחק חי בעצם, הנפעלות הזאת של יצחק היא ביטוי לאיזושהי פעיליות הרבה יותר גדולה. יצחק מבטא שכל מה שאברהם אבינו פועל, כל מה שאברהם אבינו חי, זה בעצם איזשהו ביטוי לממד רוחני עליון יותר. זה לא אקטיביות במציאות. זה גילוי של זה שאנחנו צינור. יצחק בעצם הוא מהווה צינור כלפי ההופעה האלוקית בעולם. הקדוש ברוך הוא זה שמופיע. הקדוש ברוך הוא זה שפועל. כל מה שאני, אני כלי להופעה של אלוקים. אז לכאורה זה מופיע בצורה כזאת של נפעלות אצל יצחק. אבל רואים באמת שאצל יצחק, דווקא כשצריך, אז יצחק מופיע בעוצמות הכי גדולות. ואת זה אני רוצה גם לנסות לבאר דרך איזשהו מדרש מאוד מאוד מופלא במסכת שבת, שהמהר"ל גם הביא אותו בנצח ישראל, שהמדרש מספר סיפור מאוד מעניין, קצת קשה, אבל מעניין. הקדוש ברוך הוא, כשעם ישראל חטאו, אז הקדוש ברוך הוא הולך אל האבות. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מה דכתיב, כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו. יש פסוק בישעיה שאומר, כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו. אתה השם אבינו, גואלנו מעולם שמך. מה הפירוש של הפסוק הזה? הגמרא מביאה מדרש. לעתיד לבוא, יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו. הקדוש ברוך הוא בא לאברהם ואומר לו, בניך חטאו. אומר לו אברהם, מה אפשר לעשות? כשעם ישראל חוטא, מה הוא צריך לקבל? עונש. אומר לו אברהם, ימחול בקדושת שמך. ואחר כך הלך, אמר לפניו, אמר ליעקב, דאבי לצער גידול בנים. אמר הקדוש ברוך הוא כביכול, אומר, אני אלך ליעקב. יעקב היה לו הרבה, היה לו צער גידול בנים עם יוסף וזה, הוא יודע להתנהג, הוא יודע לחנך ילדים, הוא לא מיד אומר עם החול קדושת שמך. אפשר דבי רחמה עליו, אפשר שהוא יבקש עליהם רחמים. הוא בא ליעקב, יעקב אומר לו, ריבונו של עולם עם החול קדושת שמך. כלומר, אברהם ויעקב, התשובה שלהם לזה שעם ישראל חטא, זה, יש דין בעולם. העולם הזה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין. וחלק מהדין זה כשאדם לא פועל לפי המצווה, לפי מה שהוא צריך, לפי הסדר האלוקי בעולם, אז האדם צריך לשלם על החטא שלו בעונש. אז אומר הקדוש ברוך הוא, לא בסבא תם ולא בדרדק יצא, כלומר לא בסבא ולא בילד. אלא מה הוא הלך ליצחק? אמר לו ליצחק, בניך חטאו. ואז מתחיל פה איזשהו דיון מאוד מעניין בין יצחק לבין הקדוש ברוך הוא. יצחק אומר, מה אתה אומר לי, בניך חטאו? בניי ולא בניך? אתה אומר בני בחורי ישראל, הם בניך, הם לא בניי. קודם כל יצחק מעמיד את התמונה בצורה אחרת. אומר לקדוש ברוך הוא, יש פה קשר, קשר מוחלט בינך לביני. ועכשיו, למה זה חשוב לציין את זה? כי יצחק מתחיל פה איזשהו ברור מול הקדוש ברוך הוא לגבי החטאים של ישראל. אבל היסוד לכל הבירור הזה, הוא מתחיל בזה שבניי ולא בניך. בשאלה, בניי ולא בניך? ברור שהם בניך. כשאתה אומר, אתה אמרת בני בחורי ישראל, כשקדימו נעשה לנשמע קראת לבני בחורי, עכשיו בניי ולא בניך. קודם כל יש פה קשר מוחלט בין הקדוש ברוך הוא לישראל. ועל גבי הקשר המוחלט הזה אנחנו צועדים עוד צעד. ואז יצחק בעצם מתחיל לדו שיח עם הקדוש ברוך הוא. כמה חטו ישראל? כמה שנותיו של אדם? 70 שנה. דל 20, אומר לו, כמו לו יצחק, תוריד 20 שנה שלא לא, לא נענשים עליהם, עד שאדם מגיע לגיל 20 הוא לא נענש, נשארו 50. חצי מהזמן זה לילה שאדם ישן, הוא לא חותם. כמה נשאר? 25. יש זמן שאדם אוכל, שותה וכו' לכל הצרכים שלו, ומתפלל, נשאר 12 וחצי שנים. סך הכל, בן אדם חוטא 12 וחצי שנים. אמר לו יצחק, אם אתה סובל את כולם, מוטב אם אתה לוקח הכל עליך, בסדר? ואם לא, פלגה עליי ופלגה עליך. ואם לא, אז חצי חצי. אני אקח חצי, אז אני אקח חצי. כך אומר יצחק לקדוש ברוך הוא. זה כביכול עושה איתו עסקים. ואז עם ישראל אומר, כי אתה אבינו. ליצחק הם אמרו. אמר להם יצחק, עד שאתם מקלסים לי, קלסו לקדוש ברוך הוא. ואז הם נשאו עיניהם למרום ואמרו, אתה השם אבינו, גואלנו מעולם ושמך. מה יש פה? רואים פה מי זה יצחק. יצחק אבינו, הרי ידוע שמידת החסד היא לא מידתו של יצחק, מידתו של אברהם, נכון? לכאורה אברהם היה צריך לעשות כל החשבון הזה. כי אברהם הוא איש החסד. אברהם הוא זה שיודע למצוא, לגמול חסדים. לגמול חסד זה לעשות לאדם טובה גם אם הוא לא עשה לך שום דבר, גם אם לא מגיע לו. אבל פה רואים שדווקא יצחק, שיצחק הוא מבטא את מידת הדין, דווקא הוא זה שמסוגל לעשות החשבון ולמד זכות על ישראל. איך זה קורה? איך זה מסתדר עם הנפעלות הזאת של יצחק? אז אני חושב שהכל מתחיל פה מהמשפט הראשון שיצחק אומר לקדוש ברוך הוא, שזה קשור גם אלינו לפני. שבניי ולא בניך, קודם כל זה מתחיל מזה שיש פה חשבון בקשר המוחלט שיש לקדוש ברוך הוא עם ישראל. ויצחק שהוא חי, כל החיים שלו הוא חי את הקשר הזה. וכשכתוב בתורה, אלה תולדות יצחק בן אברהם, כשאנחנו באים לדבר על תולדות יצחק בן אברהם, קודם כל אברהם הוליד את יצחק. קודם כל, כל המפעל, החסד של אברהם אבינו, הוא מתוך זה שיש לו בן של יצחק, שיצחק הוא מסוגל להתבונן, המהר"ל קורא לזה, בעומק הדין. מה הכוונה בעומק הדין? עומק הדין, יש דין. דין זה מה אדם עושה, חטא, בצד הגלוי. בצד הגלוי יש פה חיסרון, יש פה כישלון, יש פה נפילה. אז כתוצאה מזה, בצד הגלוי, צריך לקבל עונש. אבל ידוע, כשאדם, למשל, מחנך, הורה או מורה, כשהוא עומד מול ילד, למרות שיש סדרים ולמרות שיש כללים איך מתנהגים בבית ואיך מתנהגים בכיתה, מחנך טוב הוא זה שלא תמיד נותן עונשים. בסוף, בסוף מטרת המחנך היא לא העונש. בסוף מטרת המחנך היא להוציא את הטוב שקיים במתחנך, את הטוב שקיים בילד. ולכן, ועל גבי זה הוא עובד. כל העבודה, כל המסכת כללים, כל הסדר של ההתנהגות וההתנהלות היא בשביל להוציא את הטוב. ולכן העונש הוא לא מהווה עיקר, הוא מהווה זרז. אז כשנצרכים העונשים, יש עונשים. אבל העיקר הוא לא העונשים. והבירור הזה הוא הבירור שיצחק אבינו עושה. כשיצחק אבינו הוא מחשבן את אמירת הקדוש ברוך הוא של בני בחורי ישראל, אז קודם כל יש פה אמירה שהקדוש ברוך הוא בני בחורי. בני בחורי, יש פה שתי מדרגות. יש פה בני, שזה קשר מוחלט שהוא לא ניתן להפרדה בכלל, ויש פה בני בחורי. בחור זה ביטוי למי שממשיך את דרכו של האבא. הוא מתווה דרך, הוא נותן כיוון. כל המגמה, כל המחשבה, כל הרעיון של האבא הוא מתגלם בבן הבחור. וממילא יש פה קשר מוחלט של ביטוי, של הופעת שם השם, שתופיע דווקא דרך ישראל. את זה יצחק רואה. זה מי שיצחק מבין. וכשיצחק חי בעולם, יצחק חי בצורה כזאת. ולכן כביכול מופיע בנפעלות. כי יצחק אין לו אקטיביות מצידו. כל מה שהוא זה להופיע את שם השם, להופיע את הטוב האלוקי בעולם. ולכן גם יצחק הוא מסוגל, כשהוא מגיע לדיון כזה עם ישראל, על ישראל, אז יצחק מסוגל לחשבן חשבון, כי יצחק מבין שאין דבר כזה עכשיו בניך חטאו ועם החול קדושת שמך. זה לא פתרון. כי עם זו יצר תהילי תהילתי יספרו. הקדוש ברוך הוא בורא אומה שדקרה בשם השם אלוקיה, שתדע את השם אלוקיה ותעבדו, כלשון הרמב״ם. אז ממילא לא יכול להיות מצב שעם החול קדושת שמך. לא יכול להיות מצב שתהיה מחייה. כי תהיה פה פגיעה בקריאת שם השם בעולם. לכן יצחק יורד לעומק הדין. יצחק מבין, יצחק לא עושה חשבון, הוא לא אומר תעשה טובה, הוא לא אומר הקדוש ברוך הוא בוא נתנהל לפני משורת הדין. הוא כאילו גם בחשבון רואים שהוא עושה איתו חשבון, הוא עושה איתו כאילו, זה לא אומר לו, היה יכול להגיד הכל, טוב, חתו, בוא נהיה לפני משורת הדין, ערך הפיים, הקדוש ברוך הוא ערך הפיים ורב חסד, תהיה ערך הפיים ותמחה להם, מה קרה? חתו, בסדר, פעם בא בעברת השם הם לא יחתו. אבל יצחק לא עושה את זה. יצחק הולך בדין, הוא עושה חשבון מדויק לקדוש ברוך הוא. כמה יש, מוריד את השנים, מוריד את הזמנים כביכול שלא חותים, ואומר לקדוש ברוך הוא, בסוף בסוף החשבון שלנו הוא לא חשבון של החטא, הוא חשבון עמוק יותר, ולכן הוא אומר להם, תשאו עיניכם למרומים, ואז הם אומרים לקדוש ברוך הוא, כי אתה אבינו. אתה אבינו, וזה זה מה שיצחק מלמד את ישראל. ולכן, יצחק בעצם, יש פה איזשהו, יצחק הוא אדם מאוד 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 פעיל. יצחק הוא פעיל בעוצמות מאוד 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 גדולות, ובחשבון הזה, כשיצחק פעיל בתוך העוצמות הגדולות, אז יש מצבים שכביכול אנחנו רואים אותו, שהעוצמות, כי העוצמות הגדולות של יצחק מופיעות מתוך זה שיש איזשהו משהו גדול יותר, שהוא מבטא איזשהו מגמה, איזשהו רעיון עליון יותר שמופיע במציאות, ולכן כשיש צורך להיות צינור ולהיות כביכול נפעל, אז יצחק הוא נפעל. אבל כשיש צורך להפוך את המציאות, כשיש צורך להיות כמו אותו כלשון, כמו אתר שהופך את התבואה, כמו שאמרנו בהתחלה על הפסוק, ויעתר יצחק לנוח אשתו, אז יצחק הופך הכל. יצחק הופך את המציאות. יצחק הוא זה שתופס את הדין, ואומר לקדוש ברוך הוא, העולם לא יכול לעמוד במידת הדין, תברא את מידת הרחמים. מידת הרחמים היא לא טובה. מידת הרחמים היא מבררת מה יש בעומק הדין. היא מבררת שיש אמת אלוקית תמונה וגנוזה שלא תמיד היא יוצאת ולא תמיד היא מתגלה אל הפועל. אבל יש עוד דרך שאנחנו הולכים ומוציאים אותה והולכים ומופיעים ומגלים אותה עם הזמן. וככה יצחק מתחיל את הפרשה, ויצחק בעצם יש פה איזושהי קריאת כיוון שלנו לדורות. אבל בהמשך הפרשה יצחק ממשיך להתגלגל עם זה. יש פרשייה מאוד מאוד מעניינת בכל בכלל כל הפרשה הזאת, היא פרשה מופלאה מאוד. אבל בבירור הזה בין יצחק לבין עשיו ליעקב, הרי ידוע נכון שיצחק כביכול רצה בטובתו של עשיו, והמדרש אומר שעשיו היה מכבד את אביו, שהיה שואל אותו איך מעשרים מלח, איך מעשרים כל מיני דברים שהם לא ברי איסור בכלל, כאילו זה שהוא צדיק יסוד עולם. ויצחק קהו עיניו, יצחק לא רע. אז מה, יצחק באמת לא יודע, יצחק לא מחושבן במי עומד מולו, יצחק לא מכיר את כל המעשים שעשיו עושה. איך יצחק יורד למקום הזה שכביכול הוא רוצה להעמיד דווקא את עשיו ולתת לו את הברכות במקום יעקב, שיעקב ישתם יושב אוהלים, ישתם יושב אוהלים. בפשטות זה התפילה של כל אבא ואמא. כל אדם מתפלל שהבן שלו יהיה אשתם יושב בועלים, אדם בעל מידות, אדם שהוא יושב ועוסק בתורה ועוסק רק בטוב וביושר ולא יוצא החוצה, ואיש יודע צייד, זה איש עסוק כל הזמן במלחמות, עסוק בסיבוכים, עסוק במורכבויות. אז איך יצחק בוחר בפשטות בעשיו על פני יעקב? אז אני חושב שהבירור הזה, על פי הרב קוק במדבר שור, עושה איזשהו בירור ארוך ביחס הזה בין עשיו ויעקב, ומה החשבון של יצחק בזה שהוא דווקא רוצה לברך את עשיו. אני חושב שזה קשור מאוד למה שדיברנו עד עכשיו, שיצחק הוא רואה את המציאות, הוא מבין שיש פה איזשהו עומק שקיים ביסוד המציאות, שאת העומק הזה צריך לגלות, שהוא צריך לצאת אל הפועל. ועל בסיס זה אנחנו עובדים. זה מה שמוביל אותנו, ולכן יצחק שהוא צריך לחשבן את חטאים של ישראל, אז הוא מחשבן מהמקום הזה, לא מצד של מה עם ישראל עשה בפועל, אלא מצד מה התכונה האלוקית שקיימת בתוכו. וגם בזה יצחק מבין שיש פה עוד סגולה שהולכת ומתגלה. יצחק יודע שממנו הולכת לצאת אומה. אומה שתקרא בשם השם אלוקיה. ויש פה סגולה שהולכת ומתבררת, ובמהלך הזה של הסגולה שהולכת ומתבררת, יצחק יודע שהסגולה הזאת, בשביל שהיא תתברר, צריך עוצמות. כמו שצריך עוצמות, לפעמים בתפילה, להפוך את המציאות ולגלות קומות חדשות, קומות נסתרות שגנוזות. הרי מה הקלשון? כשהופכים את התבואה, מה עושים? או כשהופכים את האדמה עם הקלשון. יש צד גלוי כלפי חוץ, ויש את מה שיש בפנים. יש פנים שהוא לא מופיע בחוץ. האדם, כשהוא הופך את התבואה עם הקלשון, הוא בעצם מה שהוא רוצה, הוא רוצה שהפנים יתגלה. שמה שקיים בפנים יופיע בחוץ. וזה בעצם הפעולה של יצחק. כשיצחק מתפלל, כתוב שהמדרש אומר שהקדוש ברוך הוא עשה את זה בצורה כזאת, שהאימהות יהיו עקרות, כי הקדוש ברוך הוא התאווה לתפילתם של צדיקים. יש פה איזו התאווה של הקדוש ברוך הוא לתפילה. למה, מה התאווה הזאת לתפילה? כי התפילה, אם התפילה הזאת שמהפכת, היא בעצם מגלה את מה תמון ביסוד המציאות, מה תמון בעומק, מה תמון בשורש, לדע הקדוש ברוך הוא מתאווה. שהפנים, אותו צד של תכונה פנימית, שהיא זאת שמקיימת את המציאות, שהיא תופיע גם ותתגלה בחוץ. יצחק את זה הוא מחשבן, את זה מה שהוא עושה בתפילה שלו. ממילא הוא מבין שככה המציאות צריכה לצעוד, המציאות צריכה להתגלות. ובשביל זה צריך עוצמות. בשביל זה צריך הרבה 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 כוח. והמציאות היא לא פשוטה, המציאות היא לא קלה. נכון, יש את נמרוד בחוץ שצריך להתמודד איתו, ויש את בני ישמעאל שצריך להתמודד איתם. ובשביל זה מבין יצחק שצריך מישהו שיודע להתמודד עם מורכבויות, שיודע להתמודד עם סיבוכים. וכמו שיצחק עצמו, הוא יש לו את ישמעאל, אברהם, הוא יוצא מטרח. זאת אומרת, לכל אחד יש ברור בתוך המורכבות, בתוך הרשעה שמופיעה במציאות, לכל אחד מהאבות יש ברור מול זה. ויצחק מבין שעכשיו אם ככה, ההמשך שלו, ממי הוא יכול לצאת. יצחק יודע מה הכיוון. יצחק יודע שהאומה הישראלית הולכת לצאת מפה. אבל אי אפשר שהיא תצא אם לא יהיה מי שיוציא אותה. אם לא יהיה עוצמות שיודעות לנהל את החיים בצורה כזאת, שבסוף בסוף בסוף התוכן הפנימי יופיע ויתגלה. וזה ההתבוננות הזאת של יצחק, זה התבוננות שיש לו על שני הבנים שלו. יש לו בן אחד שהוא איש תם יושב אוהלים. יצחק יודע שיעקב צדיק. יצחק לא חושב שיעקב הוא לא בסדר. אבל כשיש איש תם יושב אוהלים, אי אפשר לבנות אומה. כשאדם יושב בישיבה ולומד תורה כל היום, וחסר בעוצמות החיים, אז הוא לא מסוגל לבנות עולם. הוא יכול להיות השורש, הוא יכול להיות המגמה, אבל בסוף צריך לגלות את העוצמות. ובנקודה הזאת יצחק פונה לעשו. כשיצחק יודע מה עשו עושה, אבל יצחק מבין שיש פה עוד סגולה שצריכה להתברר. אז חלק מהזה שהסגולה הזאת צריכה להתברר, אז אומר יצחק מזהה שבעצם הנקודה הזאת, וזה אולי גם מכוון בברכות, אולי תכף קצת נדבר פה מה הברכות של שיצחק מברך את עשו, אבל הנקודה הזאת צריכה להתברר. הברכות הם יקלפו את הקליפות. הברכות הם יוציאו את העוצמות המקולקלות ויגלו את מה קיים בעומק, מה קיים בפנים. ולכן כתוב, ויש פסוק מאוד מעניין, שביחס של יצחק לעשו ולרבקה ליעקב, כתוב, ויאהב יצחק את עשו כי צייד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. אצל יצחק כתוב, ויאהב, ויאהב זה לשון, יאהב זה לשון עתיד. אהב בעבר, אוהב בהווה ויואב בעתיד. וו, ויאהב זה וו ההיפוך. לכן בתורה, הרבה מקומות הוו ההיפוך הזאת, היא הופך את העתיד לעבר. ואז כתוב שיצחק אהב את סב, אבל למה הוא אוהב את סב? ורבקה, מה היא? היא אוהבת את יעקב. מה זה אוהבת את יעקב? אוהבת אותו עכשיו, בהווה. מה ההבדל? למה התורה כותבת אצל יצחק בלשון עתיד ואצל רבקה בלשון הווה? כי יצחק כשהוא אוהב את עשו, יצחק יודע מי זה עשו. יצחק לא אוהב את עשו לפי משהו עכשיו. יצחק אוהב את עשיו, יצחק רוצה להצמיח את עשיו, כי הוא מזהה שיש סגולה בתוכו, בבית של יצחק, יש סגולה שצריכה ללכת להתברר. והיא תלך ותתברר, למרות שעשיו עכשיו עושה, מתנהג לפעמים בצורה לא טובה, ולמרות שעכשיו לפעמים זה מופיע בצורות מקולקלות, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שהסגולה הזאת תתגלה על ידי הגבורה של העולם הזה. הגבורה של העולם הזה זה התגברות וזה חרב, וזה היכולת, נכון כתוב במדרש, שעשיו היה מכניע את החיות, והיה יוצא, כשהוא צד צייד, הוא היה מתגבר על החיות הטורפות, וככה אפשר להתגבר על הקלקולים ועל הרשעות שבמציאות. אבל רבקה, כשרבקה מזהה את זה, כתוב אצל רבקה, רבקה אוהבת את יעקב. רבקה, היא מבינה שאי אפשר לחיות את המציאות רק לפי החשבון העתידי. רבקה אומרת, הסגולה הזאת של מה שהולך ומופיע, מה שהולך וקיים בפנים, צריך שהוא עכשיו כבר יוצא לפועל. צריך שהוא עכשיו יתגלה, לא משהו עתידי. ולכן כתוב, רבקה אוהבת את יעקב. רבקה היא לא עסוקה בעתיד. היא חיה את ההווה לאור העתיד. ולכן בזה רבקה לוקחת את יעקב, ורבקה מלבישה אותו בבגדי עשיו. מה זה מלבישה אותו בבגדי עשיו? רבקה היא לא עושה תכסיס ליצחק. ולכן גם כשיעקב שואל אותה, כשיעקב אומר לה, אולי משני אבי והייתי בעיניו כמתעתע. הוא אומר, איך אני יכול לעשות דבר כזה לאבא שלי? איך אני יכול לבוא לשקר, כביכול לעשות... לשקר, להתנהג בצורה כזאת שהיא לא אמיתית. מה אומרת לו רבקה? רבקה אומרת לו... ואת אומר לו אמו, עליי קללתך בני, אחשמע בקולי ולך קח לי. מה זה עליי קללתך בני? רבקה אומרת, אפשר לקרוא את זה בצורה כזאת, עליי, הכל בסדר, תתעלם. אבל זה לא התעלמות, מה זה עליי קללתך בני? רבקה מבינה שבאמת, באמת אין פה כללה. היא מבינה שרבקה היא בתוך החשבון. היא בתוך החשבון הזה של יצחק, לכן היא אומרת לי, יעקב, עליי קללתך בני, אתה חושב, בעצם מה שאני עושה עכשיו, אני מוציאה לפועל את מה שיצחק רוצה. את מה שיצחק מכוון אליו. ובסוף, בסוף הפרשה, באמת גם יצחק יגיע לזה. כשיצחק בסוף סב מגיע, ויצחק מזהה שהוא ברך את יעקב בטעות במקום את סב, אז הוא לא מקלל את יעקב ואומר ולוקח את הברכות חזרה. הוא אומר, גם ברוך יהיה. בסוף, יצחק מבין שהמבט של רבקה הוא המבט הנכון. וזה מה שרבקה אומרת עכשיו ליעקב. היא אומרת לו, לכן תלבש את בגדי עשיו, והכל כל יעקב בידיים בידי עשיו, כמו שיצחק אומר. ולאן זה הולך? זה הולך לזה שבעצם אותה סגולה שיצחק חושב, יצחק מבין, אמרנו שיצחק הוא עסוק בכל החשבון, איך מופיעים את הפנים בתוך המציאות. אבל הבירור פה שנעשה, הוא בירור שיעקב הוא זה שעושה את זה. כשכתוב בתורה, ושבהתחלה יוצא עשיו, ואחרי כן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשיו, מה זה האחיזה הזאת של יעקב בעקב עשיו? יעקב הוא איש תם יושב אוהלים. המציאות היא הולכת ומתבררת, היא הולכת ומתגלה, דווקא אצל איש תם יושב אוהלים. אבל האיש תם יושב אוהלים הזה, הוא יודע לצאת בתכסיסי מלחמה. כשהוא צריך, הוא יודע, הוא ידו אוחזת בעקב עשיו. ידו אוחזת בעקב עשיו, זה אומר שזה לא הוא. באמת, באמת, המלחמה היא לא של יעקב. המלחמה היא הטבע של עשיו. ולכן גם בסוף, יצחק אומר לו על חרבך תחיה. היא שייכת אליו. בסוף גם יצחק מבין שזה עשיו. זה המהות שלו. אבל יצחק, יעקב יודע לאחוז בעקב עשיו. כשצריך לצאת למלחמה, כשצריך להתגבר, אז הוא יודע להשתמש בכלי המלחמה, ובאמת המציאות הזו דורשת מתוך המקום, מתוך הישיבה, מתוך הישיבה התמה באוהל תורה, מתוך יעקב ישתם יושב אוהלים, אז הוא מסוגל בסוף ללבוש את בגדי עשיו ובגדים, מה זה בגדים? הכל, הכל, כל יעקב, הכל זה משהו פנימי. זה משהו שהכל, מה זה בדרך כלל הדיבור, הוא דיבור יוצא מכל. הכל הוא מוציא משהו מהפנים אל החוץ, הוא מגלה מה קיים בפנים. הבגדים זה משהו חיצוני. כשאתה לובש בגדים זה לא משהו שהוא מהותי. לכן זה מבטא את זה שבאמת יעקב, כל יעקב, זה יעקב. והידיים ידי עשיו, יעקב יודע לקחת את ידי עשיו וללבוש אותם כשצריך. כשמסיימים ללבוש, כשמסיימים להשתמש בכוח חרב ובכוח ההתגברות הזאת, אז אפשר גם להוריד את הבגדים. וזה בסוף בסוף, בסוף הפרשה, ככה כתוב אחרי שהוא אומר, ויגש וישק לו, כשיעקב מגיע ליצחק, וירח את ריח בגדיו ויברכהו, ויאמר ראה ריח בני, כריח שדה אשר ברכו השם. יש פה ברור, הריח הוא מבטא את הפנים. הוא מבטא, כתוב ריח, זה חוש שהנשמה נהנית ממנו. זה החיבור של יצחק, דווקא בבירור הזה של יעקב, זה, וזה שוב, זה מחזיר אותו לזה, זה גם מלמד איך יעקב, יש פה, אני חושב, את שני הצדדים שדיברנו עליהם מקודם. כי יצחק, מצד אחד אמרנו שהוא נפעל במציאות, כביכול לא פועל. מצד שני, כשהוא צריך לעשות מהפכות, כשהוא צריך ליצור, לגלות עוצמות ולהפוך את המציאות, אז הוא עושה את זה. בשני הדוגמאות, א', בתפילה וב', במדרש הזה שהבאנו במסכת שבת. אבל אני חושב שזה מה שיצחק, יצחק מתמודד עם המציאות. יצחק יודע, ולכן יצחק דווקא מכוון אל זה שעשיו יקבל את הברכות. אבל בסוף בסוף, כשיצחק מזהה שהמציאות היא מבררת, כביכול המציאות מבררת, כי יצחק כיוון לדבר אחד, ובסוף יצא דבר אחר. אז יצחק רואה, כשהמציאות היא מכוונת לדבר אחר, והסיוע לזה שהמציאות היא דווקא זה, שרבקה היא זאת שמבררת את הדבר, אז יצחק הופך להיות נפעל כלפי המציאות הזאת. כלומר, כל המפעל, כל הפעיליות שלו היא נעצרת ומבטאת את מה שקיים. מה יש בעומק המציאות? מה המציאות מגלה? מה המציאות הולכת ומבררת? ולכן הוא מתיישר לזה. ולכן כשהוא מבין ונודע לו שיעקב הוא זה שקיבל את הברכות, אז הוא אומר גם ברוך יהיה. גם ברוך יהיה. יש, ויתן לך השם, הברכות שיצחק מלכתחילה נותן לעשיו, הן ברכות שיש בהן עיסוק בעולם הזה, אבל יש בהן גם תוכן עליון יותר. הנה, ויתן לך אלוקים, מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש, שעבדוך עמים והשתחוו לך לאומים, מביא גביר לאחיך, והשתחוו לך בני אמך, אורך האור וברכך ברוך. מה זה הביטוי הזה? ייתן לך אלוקים, מטל השמיים. זה בעצם ברכה ליעקב לקבלת השפע האלוקי שמתגלה במציאות. זאת אומרת, איך אתה יעבדו חמים ותחבו לך לאומים, זה ביטוי לגבורה שמופיעה בעולם. זה ביטוי לזה שאתה נמצא בעמדה כזאת, שאתה מוביל את המציאות ואתה שולט במציאות, אבל כל זה מתוך זה, מתוך ויתן לך אלוקים מטל השמיים. מתוך זה שאתה יונק את התוכן האלוקי שקיים ביסוד המציאות. וכשיצחק אחר כך מברך את עשיו, אז הוא מברך אותו על חרבך תחיה. הנה משמני הארץ יהיה מושביך, משמני הארץ. זה לא ייתן לך אלוקים מטל השמיים. ואחר כך, קודם כל משמני הארץ, אחר כך כתוב מטל השמיים. ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבוד, והיה כאשר תריד ופרקתו הוא לא מעל צוואריך. כלומר, החרב פה היא הופכת להיות משהו מהותי. משהו מהותי אצל עשיו. זה מה שיצחק מבין, שאצל עשיו הוא לא יכול להוציא את הסגולה אל הפועל. כי יצחק אצלו החרב היא מהותית, היא לא כלי לגילוי פנים. הוא חי את החוץ, הוא חי את שמני הארץ. ולכן כשאנחנו רוצים לפעול בעומק המציאות ורוצים לגלות מהו הפנים שקיים בחוץ, הבירור הזה הוא יכול להגיע דווקא דרך יעקב. אני חושב שהדבר הזה הוא נותן לנו, הוא קריאת כיוון לנו. קודם כל, שיש איך פועלים במציאות. שמצד אחד, אנחנו עם עוצמות, ואנחנו עם כוחות. אבל כל העוצמות וכל הכוחות שלנו בתוך העולם הזה, עניינם לגלות את מה שקיים בעומק, את מה שקיים בפנים. וזה סוג של מצד אחד, אנחנו פעילים במציאות, ולכן אמרנו גם ש... תולדות של יצחק בן אברהם זה שאברהם הוליד את יצחק. כל המפעל הגדול של אברהם, יצחק מגלה בעצם איפה הוא יוצא. יצחק הוא לא מנותק. אם אברהם לא פועל במציאות, אז יצחק לא יכול להיות נפעל. יצחק שהוא נפעל, הוא מגלה שכל הפעילות של אברהם, של אב המון גויים נתתיך, יניקה מהשורש, יניקה מהמקור. וזה בעצם הבירור כלפינו בעולם. שמצד אחד צריך עוצמות שמקיפות את הכל, שמתגברות אל הכל, ולדעת להשתמש בכלי העולם הזה, אבל מצד שני הכל זה ביטוי של איזשהו עולם פנימי שקיים מתוכנו. אז בעזרת השם שנזכה ככה מתוך הבירור הזה לגלות את העוצמות האלה שבתוכנו ולראות איך אנחנו מוצאים אותם לפועל. זו עבודה קשה, אני חושב שזו עבודה של כל החיים. אבל זה יצחק מלמד אותנו. ופה בלימוד הזה של זה נקרא כמו שהדין, שיצחק כאילו הוא מבטא את הדין, את עומק הדין, אנחנו מבינים שזה סדר ההנהגה האלוקית את העולם. זה לא איזשהו חשבון של זכויות ושל רחמים, של משהו חיצוני שלא מגיע לנו, אלא בתוך בירור של שייכות פנימית של מה עומד ביסוד הבריאה כולה. בעזרת השם שנזכה.